אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפלוג, תוכנית שכולה לאפל, דעות חדשות, מחשבות וכדומה, מבית רפי רשת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו, זה פרק 114, השביעי למאי 2024. כן, אני חושב שפעם אחרונה שהתראינו שעשיתי את התוכנית היה ב-2023. אז הנה, חזרנו. מה היום בתוכנית? מסכמים את האירוע של אפל שהיה באופן מפתיע בשעה 5 אחרי הצהריים אצלנו, או 7 בבוקר שעון מערב ארצות הברית, 10 בבוקר מזרח ארצות הברית, כולם התלוננו על זה שמה, כי היו צריכים לקום מוקדם, איזושהי שיבה, לא יודע. בכל מקרה, לנו זה סופר נוח, ממש ככה, בשוף יום העבודה, ראינו סרטון מאוד יפה של אפל, של בין 35 ל-40 דקות, על כל מיני דברים חדשים שמציגו לאייפדים, בעיקר. אז בואו נעבור על זה, מה שנעשה, בתקווה שהכל יעבוד, אנחנו נראה במקביל את המסך של האתר של אפל, ונדבר תוך כדי. כמובן שאם אתם מאזינים לנו בפודקאסט, אין מה לדאוג, אין משהו שאני אדבר עליו שהוא רק ויזואלי או משהו כזה. המטרה היא שכולם יענו, מי שביוטיוב או טלגרם מתישהו יוכל לתפוץ בזה, וכל השאר מוזמנים להאזין לפודקאסט מתי שאתם רוצים. אוקיי, היו המון המון שמועות על האירוע הזה. לרובם, אני לא ממש התעמקתי או הקשבתי, כי אני יודע שמרק גורמן כנראה פחות או יותר שטף את כל מה שיהיה באירוע, ושום דבר לא מפתיע יותר, אבל בסדר, אין מה לעשות, ככה זה, אבל בכל זאת, בואו נחשוב שהכל מפתיע, הכל חדש, יש שם כמה דברים מעניינים, כמה דברים שיש לי ביקורת על, שאנשים קצת קפצו מעל הפופיק במחשבות שלהם, אבל בשך הכל, הכל היה דומה לכל השמועות, אבל בואו נראה מה היה לנו פה. אז אפל הציגה חידושים לכל ליין האייפדים שלהם, כשרק אייפד אחד לא קיבל שום חידוש, וזה האייפד מיני. האייפד הרגיל, האייפד אייר והאייפד פרו קיבלו חידוש משוים. אפשר לראות ממש באתר של אפל, כשנכנסים לאייפדים, הם אוהבים לשים ניו ליד כל דבר חדש שיצא לדגם, גם ממעל איזה צבע חדש. אז עכשיו אפשר לראות באתר של אפל, שיש מתחת לאייפד פרו כמובן ניו, מתחת לאייפד אייר ניו, מתחת לאייפד הרגיל יש ניו פרייס, ומתחת לאייפד מיני אין שום דבר. מה שכן, ובוא נציע את זה כבר מהפרק, אין יותר באתר של אפל את האייפד 9 אינץ', יש אך ורק את האייפד, סליחה, אייפד דור 9, אלא רק את האייפד דור 10. זאת אומרת, האייפד דור עשירי, עם ה-USB-C והכל, הוא כרגע המינימום, וגם המחיר שלו ירד בהתאם ל-$349, שזה תמיד היה המחיר, לא תמיד, לאחרונה היה המחיר המינימלי של אייפדים. אז האייפד דור 9 כבר לא קיים יותר, עם חיבור לייטנינג, אלא רק האייפד דור עשירי, וטוב שהחלטתי לקנות לידיים שלי את הדור העשירים ממש לפני כמה חודשים, ולא את הדור התשיעי, אז הם בערך בדור המתאים. זהו. אבל שני הדגמים שכן קיבלו עדכון וכן מעניינים אותנו, זה האייפד אייר והאייפד פרו. טים קוק עלה על הבמה הווירטואלית, אמר שזה כנראה היום הכי גדול לאייפדים, מאז היום בו הכריזו על האייפדים. היום שבו הכריזו על האייפדים, ברוב האנשים זה היה מוצר האחרון שטיפ ג'ובס הפיל, מוצר חדש שטיפ ג'ובס הציג, אז זה קצת מין מדרגה גבוהה לטפש עליה, אבל בכל זאת זה כנראה ליין ההכרזות הכי חשובות שהיו לאפל על אייפדים. במה זה מתבטא? בואו נתחיל קודם כל מהאייפד אייר. אז לאייפד אייר, קודם כל התחילו במין הצהרה מאוד ברורה, שהיא שהמשתמשים מאוד אוהבים, את האייפד אייר, משתמשים בו בצורה ורסטילית, הם קראו לזה האייפד הכי ורסטילי, גם התצוגה שלו הייתה על מין על רכבת נושעת, ואנשים משתמשים בו, ואז עברו לספרייה, אז ממש רב שימושי, והצרה שלהם הייתה, שהם בעצם לוקחים את כל מה שאנשים אוהבים באייפד פרו, פיצ'רים מהאייפד פרו, ומביאים אותו לאייפד אייר, רק במחיר יותר זול, ובזמינות טובה יותר, שליחה לכל הלקוחות. אפשר להסתכל על זה, זה כאילו במקום להשאיר את האייפד פרו הישנים עוד דור ועוד דור ועוד דור, הם בעצם שמים את הקרביים או את הפיצ'רים באופן כללי של האייפד פרו, בתוך מעטפת אחרת של אייפד אייר, ונותנים את זה לשאר אנשים גם במחיר יותר טוב. מה בכל זאת השתנה? הם אמרו אמנם שזה רק אייפד פרו מוקטן יותר או זול יותר, אבל בפועל הם עשו כמה שינויים מאוד מעניינים לאייפד אייר השנה. קודם כל, אפשר להגיד שהוא טיפה גדל, לפחות הדגם הקטן, כרגע הוא במוצהר 11 אינץ' ו-13 אינץ'. פורשדווינג לגבי גדלי האייפד פרו שנראה אחר כך. אבל האר מגיע כרגע ב-11 אינץ' ולראשונה ב-13 אינץ'. זאת אומרת שיש בעצם בחירה, ופה הם גם כן שלפו עוד איזה מידע די שימושי, שהוא שלפחות ממה שהם יודעים באייפד פרו, 50% מהאנשים בוחרים בגדול יותר. או בעצם אפשר להגיד שהחלוקה היא 50-50, בין ה-11 אינץ' ל-13 אינץ'. אז הם החליטו גם באייפד אייר, בואו ניתן לאנשים לבחור, ולאנשים גם 13 אינץ', בסך הכל מאוד הגיוני. המשכים גם בדגם ה-11 גם ב-13 הם זהים, למעשה שני הדגמים האלה זהים לחלוטין, מלבד משהו שקשור לרמקולים, ב-13 אינץ' יש יותר בסים. אוקיי? אבל מעבר לזה, מכשירים זהים לחלוטין. מה השתנה? מה שהשתנה בין היתר זה למשל שהמצלמה הקדמית הפכה להיות באמצע. באמצע הכוונה היא על הצד הארוך יותר של האייפד, בדומה מה שיש באייפד דור עשירי, באייפד הרגיל. אז גם עכשיו המצלמה עברה לאמצע, שזה מעולה. מה שיפה זה שהמצלמה אמנם עברה לאמצע, אבל עדיין יש מקום לאייפד למעלה להיטען, ולעשות פארינג וכל מה שצריך, שזה גם כן חידוש. ואנשים פה היו סקפטים לגבי אם אפל יכולה לדחוף גם את מנגנון המצלמה וגם מנגנון הטעינה או מה שזה לא יהיה, אז הנה, כאן הם הצליחו. עוד דברים שהם אמרו למשל, זה הצבעים. הצבעים כרגע היו בכחול חיוור, סגול חיוור, זהוב חיוור ואפור. לא חיוור, סתם אפור. אני שופר נכון, הם הורידו צבע מהאייפד אייר הדור הקודם, הספקתי לראות לפני שאתר התחלף שהיו 5 צבעים וכרגע יש רק 4 צבעים. לא ברור לי למה, אבל האייפד אייר אמרו לו את חגיגי, צבעוני, אבל הוא די כאמור חיוור. האייפד מגיע, האייפד אייר שהקודם מגיע דרך אגב רק עם A14 ביוניק, זאת אומרת הוא היה זה דור או 2 מאחורה, מגיע עכשיו עם ה-M2, עם אותו מהבית שהיה כרגע לאייפד פרו, שוב אותו קטע שאמרנו, מקבלים פיצ'רים מהאייפד פרו ויורדים לאייפד אייר, אז כרגע הם מקבלים את ה M2, היו פה כל מיני דיונים על ביצועים וכדומה, הוא פי 3 מהקודם, שכאמור היה 14, זה לא חוכמה, כמובן הדגישו את כל היכולות AI שיש לה, M2 וכדומה, הרבה הרבה ממבו ג'מבו, אני אומר את זה בצורה מנומשת, כי זה לא באמת העניין פה לדעתי, כן, אבל הפיצ'רים שהם כן התמקדו בו ב-AI, זה ל-everyday use, זאת אומרת, עריכת תמונות, כל הדברים שכבר קיימים עכשיו, ה-live text, יצירת דמויות מתוך תמונות, התקת בקה, כל הדברים האלה שכבר אנחנו יודעים. למשל, מבחינת האביזרים דווקא לא היה שינוי, האייפד פנסיל הקודם תומך, המג'יק קיבורד הקודם תומך, הדברים, אותם אביזרים פחות או יותר תומכים, רשמתי פה, כן, אבל הפנסיל, עכשיו בגלל שיש לו כבר את המעבדי אפל סיליקון עם M2, תומך גם בהובר, זה לא תמך באר הקודם, אותו פנסיל עכשיו גם תומך בהובר באייפד אייר. מבחינת גדלים, האייפד אייר הקודם היה משום מה ב-64 ג'יגה ו-256, עכשיו הוא מתחיל מ-128, מגיע גם כן ל-256, 512 וגם טראבייט. זאת אומרת, הוא ממש כל מה שיש בפרו רק אחד למטה, נקרא לזה, אוקיי? אחד למטה. כן, אמרנו שגם אחד ההבדלים, עדיין זה שני רמקולים, זה סטריאו, זה לא פול סיראונד וכל מה שצריך להיות לזה, אבל יותר בסים ב-13 אינץ. אני אעשה זה הפסקה מתודית כדי לקבל הפתיחה, כי עדיין בכל זאת, טים קוק ממש בהתחלה היה חייב לציין, כמובן, את האפל ויז'ן פרו ועל השימושים שלו, שימושים כמו, אם בא לכם ללכת לקנות פורש, אז יהיה לכם יותר קל, כי תוכלו לראות עד מה עם הויז'ן פרו, ניתוחי עיניים שמתבצעים, זה האמת משוג הדברים ש... כן, קצת מתלהבים מהם, אבל זה באמת נכון, זה באמת מנתחים למיניהם, יכולים להתאמן, אפילו לעשות פעולות משפחות מעבר לים עם הויז'ן פרו, בדרך כלל זה כולל תפעול מכשירים אחרים שעושים את זה בדיוק, לא שאתם מנתחים עם האוזניות, עם המשקפיים עליכם ואתם בפועל מנתחים, זה לא יעבוד, עם כל הכבוד ל-12 מיליסקנד או מה שהם אמרו. אומרים לי פה של האר הקודם המעבד M1 לא A4, זה מאוד יכול להיות, תודה רבה לך, CSR2 בוס, הם השיבו את זה ספציפית נגד ה-14 ביוניק שהיה בקודם, אם אתה זה, אני לא חפרתי לגבי הדור הקודם, אני אשמח לבדוק במקביל, אבל תודה על התיקון, CSR2 בוס, CR2 בוס, אוקיי, מקווה שזה רפרנס למלחמת כוכבים, אם לא סתם יצאתי טמבל. מה עוד? כל המעטפת השיעה מאלומיניום ממוחזר, וזהו פחות או יותר. לא היה הרבה יותר מדי מה לדבר על האייפד אייר, הוא פשוט יותר טוב מהאייר הקודם, פחות טוב מהפרו, ועדיין מגיע במחירים שאמור להיות הגיוניים לטאבלט פרימיר, נקרא לזה ככה, לא אולטים, לא פרימיום, לא הכי טוב, אבל אייפד סבבה, טאבלט סבבה. המחיר הוא החל מ-599 דולר ל-11 אינץ' ו-799 דולר ל-3 אינץ', כשהמינימום הוא 128 ג'יגאבייט זיכרון. האובי לא השתנה, המצלמות לא השתנו, הכפתורים לא השתנו, מהבחינה הזאת כמעט שום דבר לא השתנה, זה נראה שהם היו צריכים להתאים את זה לאותו מעטפת בערך כמו אייפד פרו עם 11 אינץ' ו-3 אינץ', להחליף את המעבד בפנים, וכמובן לשנות את המיקום של המצלמה, דברים כאלה, פחות או יותר דברים כאלה, הכל בסך הכל אותו דבר, רק הרבה יותר טוב, דור הבא. המצלמות נשארו באותה איכות, זה 12 מגה פיקסל, אבל זה מספיק כנראה למי שמשתמש בטאבלטים, זה לא מועד לאיזה צילום מטורף, העיקר שדברים כמו הליידר ודברים כאלה עובדים, ששוב לא רלוונטים כל כך לאייפד אייר. אז זה לגבי האייפד אייר, זה באמת היה קצר ולעניין, לא היה יותר מדי מה. האייפד פרו הוא כבר היה, נקרא לזה גולת הכותרת של האירוע, הצלחתי למלא את זה שני עמודים, אני חושב שהפעם לטובת צופי הוידאו אנחנו פשוט נעבור אחד אחד, על הפיצ'רים באתר, ונלמד מזה. בינתיים לגבי איזה שתי שאלות שהיו כאן, שוב גלעד שם, אז האייר זה הזול ביותר שנמכר? לא, האייפד דור עשירי הוא הזול ביותר נמכר, 349 דולר לאייפד הרגיל דור עשירי, זה אותו אייפד דור עשירי משנה שעברה, לא השתנה בו כלום, והוא הכי זול, 349 דולר, כשהאייר הוא כבר האייפד הרציני האמיתי, כן, הוא הכי זול, 599 דולר. זהו נראה לי, כן. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על האייפד פרו, בואו נראה איך אפל מציגה את זה באתר שלהם, ונדבר בהתאם. אז קודם כל, הם צינו שלושה דברים חשובים שהאייפד פרו התמקד בהם, שזה העיצוב, המסך והביצועים. מבחינת העיצוב, הם הצליחו להפוך את האייפד, לאפילו דק, את האייפד פרו, לדק יותר ממה שהוא היה. מדובר פה, פספסתי את זה, 5.1 מילימטר ל-3 ריינג', שהוא דק יותר מה-11 אינץ', שהוא 5.3 מילימטר. אייפד פרו הקודם היה המוצר הכי דק של אפל אי פעם, אני חושב אולי רק האייפוד נאנו היה דק ממנו, אבל עכשיו האייפד פרו החדש יותר דק גם מהנאנו. שזה מרשים, זה כנראה דק בטירוף. אני חושב, אפשר להגיד שבאייפד אנשים פחות נוטים לשים קייסים. אני חושב שאפשר להגיד את זה. זה מוצר, וגם אם שמים קייסים, וזה בדרך כלל קייס דק של כדי שלא יסרט מהשולחן, או שלא יתנדנד עם המצלמה. זה לא כמו האייפון ששמים עליו איזה משהו קשיח ועווה שלא ייפול. אז זה קצת יותר רגוע, אז אולי באייפדים יותר קל להנות מאייפד דק וכליל. אני לא מדבר כמובן על האייפדים הרגילים, הזולים שמועדים לילדים ועם קייסים. אני למשל, האייפד שלי, שהוא לא לידי כרגע, זה האייפד פרו 11 הדור הראשון מ-2018. יש עליו, היה לו פעם את הקייס של אפל שהוא רק מגנט, עכשיו יש לו משהו שהוא מין סיליקון מאוד דק, יש פה, מכה שם, אבל לא באמת רציני, וזה הרבה יותר כיף ונעים להיות ככה עם מכשיר דק, ובאמת דק כמו שמשהו, למשל, את האייפד פרו החדש. לגבי משקלים, הם כמובן הציגו רק בפאונדים, אין לי את המשקלים בגרמים, אבל אתם יכולים לחלק, נגיד בחצי, אולי קצת פחות. האייפד 11 אינץ' הוא פחות מפאונד, 0.98 פאונד, והאייפד 13 אינץ' אפשר להגל אותו ל-1.3 פאונד. זאת אומרת, פאונד, אם אני לא טועה, זה 500 ומשהו גרם, ו-1.3 פאונד, סליחה. כן, 1.5 גרם, ו-1.3 פאונד, אני משער שזה יותר לכיוון ה-700 גרם. בכל מקרה, זה זול, אין לי את המשפרים המדויקים לידי כרגע, מתנצל, נראה. זהו, הדבר הבא שהם דיברו עליו, זה המסך. המסך, לראשונה באייפדים, מסך אולד, בדגם 13 אינץ' הקודם, אני כבר לא זוכר אם זה היה גם ב-11 אינץ', שלחו לי, היה את המיני-לד. מיני-לד, היה איזושהי בשרה מעולה בין לד רגיל לאולד, הרבה נקודות בהירות, ממש אפשר לראות את הקונטרסט, והמיני לד שהיה באייפד פרו היה מהטובים בתעשייה, אבל עדיין זה לא אולד, אולד עם שחור מוחלט, קונטרסט מוחלט, דברים שיכולים להיות רק באולד. היה להם בעיה עם לעשות אולד, כי אולד הוא לא מספיק בהיר. גם האולד בטלוויזיה הכי מתקדמת שיש בבית היום, אני חושב מגיע לבין 400 ל-600 ניטים, אולי 800 בפיקים, לא מספיק לדעתם, לאייפד, ומסך שאפשר לקחת אותו לשמש וכדומה. אז מה שהם עשו, זה בעצם, אני מעניין אותי אם יש פה את התמונה של זה, אין פה את התיאור של זה, אבל הם עושים בעצם שני מסכי אולד, אחד על השני, ומרוויחים מהבהירות של שניים, אני חושב שזה שוק של תצוגה של שתי בערב, זה נקרא טנדם אולד, הם קוראים למסך כולו, לאייפד, של האייפד פרו, אולטרה רטינה XDR, כי המטרה שם זה להביא באמת אקסטרים דיינמיק ריינג', זה מגיע ל-1000 ניטים, בבהירות מקסימלית, 1600 ניטים, כשזה אתם עם תכנים של HDR, זאת אומרת, החלק הבהיר ב-HDR, מגיע ל-1600 ניטים, שזה באמת הרבה. עוד לפני כן, שזה קצת דילגתי, הם סקרו את מה שהם עושים היום עם אייפדים, שהוא תצוגת תכלית של הכי טוב שאפשר, בניגוד לאייפד אייר שהוורסיטלי פה הם מראים מעצבים וגרפיקאים ואורחים, ובאמת מעל ומעבר, זה באמת יפה. זה התחיל, אני שוב, אני קצת קופץ באמצע, זה התחיל עם סרטון פרסומת, שאני חייב להגיד, הוא די קריפי. אני לא רואה אותו עוד עכשיו פה ליוטיוב, אני אשים את הלינקים אחר כך, הסרטון הדגים, המון המון מוצרי יצירה, אני אקרא לזה ככה, מפסנתר, אבל בובות, דברים של קריאטיביטי ופרודקטיביטי, על שולחן ענק, על מסתח ענק, ומתחס ענק שיורד מלמטה, ומועך את הכל, את הכל, את הכל, כולל כמה אימג'ים של שבירה ומייחה ונזילה, עד שהוא מועך אותם לדק דק דק, באובי של אייפד פרו. לי אישית זה הרגיש מאוד קריפי, אני אדם מאוד נוסטלגי, שמאוד אוהב את הדברים האלה, אני גם בעד באיזשהו מקום, יוניטסקיות, זאת אומרת מוצרים שיודעים לעשות דבר אחד טוב מאוד, אז זה קצת כאב לי, וגם היה קצת קריפי, זה היה מין דרמטי וכואב כזה, אבל בסדר, פרסומת יעילה אני משאר. בכל מקרה נחזור למסך, אז כן, מסך אולד כפול, הם טוענים שהמסך הטוב ביותר שקיים כיום למכשיר דיגיטלי כלשהו, ויכול להיות שזה נכון, אני בטוח שיבדקו אותם, ואחד הדברים המדהימים שהם הוסיפו בנוסף, הם הוסיפו אפשרות של נאנו טקסטור דיספלי. היה הרבה דיונים לפני כן אם המסך הזה יוכל, המכשיר הזה יוכל להגיע עם מסך נאנו טקסטור דיספלי, שהוא קיים כרגע, היה קיים באיימקים נראה לי, באיימק החזק האחרון, וקיים גם כן במסכים של אפל. זה אפשרות לעשות בעצם סוג של מסך מט, מסך שמבטל השתקפויות ותאורה חזקה ודברים כאלה שמאוד עוזרים לאנשי קריאטיב בשטח במיוחד וכדומה, מבטל השתקפויות והכל, אבל לפחות במסכים הנייחים ובמחשבים הנייחים, זה מסך שאסור לגעת בו. אסור, אתה מקבל מטלית מיוחדת כדי לנקות אותו, זה משאיר שימנים, הוא לא אוילופובי, הוא לא נגד שמן ומים וכל הדברים האלה, הוא ממש בעייתי. אז אני לא כל כך, זה מאוד מעניין אותי לדעת איך זה ייראה על אייפד פרו, ואיך כמה שימני מגע זה ישיר. לא קראתי עדיין מין hot takes או first takes של אנשים אחרים מהתעשייה, אז אני לא יודע מה הם חושבים על זה, או אם הם שמעו משהו, אבל זה בהחלט יכול להיות בעיה. אנחנו נחיה ונראה מה שנקרא. אחרי המסך הכי מתקדם, זה ציטוט שלהם, הם עברו לדבר על ביצועים. ובביצועים, כן, הם הפתיעו לא מעט, זאת אומרת, מה זאת אומרת, כבר השמועה שיצא, שכנראה יהיה M4 באייפד פרו, הפתיע את כולם, עשתה את כולם סקפטים, אני הייתי מהסקפטים העיקריים, זאת אומרת, לא הגיוניים שהם יוציאו עכשיו M4 דווקא לאייפד פרו, אני הצבעתי נגד זה למשל בקבוצה בטלגרם, אבל מתברר שזה באמת מה שהם עשו. הם אמרו שלאייפד פרו עם המסך המדהים הזה, וכל היכולות שלו והעיצוב הכל, צריך גם את המעבד הכי חזק, לכן הם הכריזו לראשונה על M4. M4, שוב, זה עוזר לשיטות עבודה יותר יעילות נקרא לזה, אבל תכלס מה שחשוב ב-M4 לדעתי זה שני דברים. שני דברים שאם, שלושה דברים, בוא נקרא לזה שלושה דברים. שלושה דברים שמבדילים אותו מ-M3 בעיקר. קודם כל שיטת הייצור שלו, זה Second Generation 3 Nanometer Production, כל זה. הדור השני של ה-3 Nanometer זה, ממה שאני הבנתי בערך, אתם יכולים להקשיב לפודקאסט של ATP, הם מדברים על זה קצת יותר לעומק, זה דור שני לתהליך ייצור שהיה אמור להיות. זאת אומרת, ה-3 נונמטר בו ה-M3 מיוצר כרגע, זה לא אידיאל מבחינת אפל. זה מין מצב ביניים בו, יש בעיה עם היילדים, עם הייצור, עם האיכויות, עם התפוקה שאפשר להוציא מזה. זה המין שלב ביניים שהמפעלים שלהם בטייוואן, TSMC, יכלו לייצר. אבל עכשיו הדור השני של ה-3 נונמטר, זה כביכול מה שהיה אמור להיות. אם היה להם ברירה, הדור השני הזה, ככה יוצא ה-M3. אבל כנראה הם היו צריכים להוציא את ה-M3, מתי זה יצא, לפני כמה חודשים, לא היה להם ברירה. אז הם הוציאו את ה-M3, כן, זה היה באירוע של אוקטובר או נובמבר, הוציאו את ה-M3. אבל אם הם היו יכולים לחכות, יכול להיות שה-M4, תכלס, היה M3. מאוד יכול להיות. אבל זה המצב, וזה כרגע, אז כן, שיטת ייצור 3 נונומטר חדשה, והרבה יותר יעילה וטובה. הדבר השני שמאוד מבדיל אותו מה-M3, סליחה, זה ה-Display Engine. לאפל תמיד אם חותכים את ה-System on a Chip שלהם, רואים מה אחרי למה, אז ה-Display Engine, יש את המדיה אינג'ין וכדומה, הדיספלי אינג'ין אחראי לנהל את המסך, וכן, בגלל שהמסך הזה, עם כל המסכי אולד, ולנהל את כל התצורות שלו והכל, כנראה היה צריך דיספלי אינג'ין יותר חזק, וזה בדיוק מה שהם עשו. אז דיספלי אינג'ין זה שוב הפיצ'ר השני לדעתי, שהיה מאוד חשוב להם להוציא ב-M4 לעומת ה-M3, והדבר השלישי זה ה-Neural Engine. הנורל אינג'ן, מה שכולם מתפארים בו, וכולם רוצים את המעבד שיכול לעשות פעולות AI וכדומה, הם אמרו שבתעשייה קוראים לזה NPU, אז הם הצהירו שבמעבד M4 אפשר לבצע 38 טריליון פעולות לשנייה. אני את זה כן הספקתי לבדוק קודם. ב-M3 הבשישי הוא מסוגל לבצע 18 טריליון. טריליון פעולות בשנייה, זה לא משתנה בין המעבדים M3 Pro, M3 Max לדעתי, אז זה 18 טריליון פעולות לשנייה, אבל אם אתם מתלהבים מ-38 טריליון פעולות לשנייה, ב-A17, זה באייפון 15 Pro, הוא יכול לבצע 35 טריליון פעולות לשנייה על אייפון. מה זה אומר, אם אתם רוצים לנחש, אני משער שנראה ב-WWDC כל מיני יכולות AI on device על המכשיר עצמו, שיתמכו הכי טוב במעבד M4, ובאייפון 15 ו-16 כמובן. דווקא M3 יהיו פה, כן, זה יעבוד מעולה, אבל בתכלס כנראה שיעבוד יותר טוב על אייפון 15 או על אייפד M4 מאשר על המחשב M3 פרו שלכם. כמה שזה מגוחך שזה נשמע. שוב, אבל זה רק משפרים, טריליונים, כל מה שחשוב זה השימושיות בפועל. אז זה השלושה דברים לדעתי, זה העניין הזה של השיטת ייצור יותר טובה, יותר יעילה, הדיספלי אינג'ן שחשוב למסך שיש באייפד פרו, והנורל אינג'ן. מלבד זה, לדעתי, אם יחפרו לעומק, יראו שאין הבדלים רציניים בין ה-4 ל-M3 בדברים שקשורים ל-GPU ודברים שקשורים ל-CPU. באקססוריז שמשביב, כמו ה-NPU, ה-Neural Engine וה-Display Engine, כן. זה, יש פה הבדל, אבל במהות של CPU וביצועים, כנראה שלא נראה הרבה הבדל. לכן זה M4 שבאותה מידה יכול להיות M3B, או M3A, או M3X, אבל אפל החליטו שזה יהיה M4. לגיטימי, זה בסדר גמור. כשהם הלכו לדבר על מה אפשר לעשות עם המכשיר הזה, הם דיברו כאמור על מערכת ההפעלה, אבל לא היה יותר מדי חידושים במערכת ההפעלה. הם דיברו על איך מעבד הזה והמכשיר הזה יכול להשתמש במה שיש לנו היום, באפליקציות עכשיו, באפליקציות במקביל, כל הדברים שהאייפד יכול לעשות, בכל האייפדים רואים את הדוק, זה ממש נראה כמו מחשב מגע. המון אפליקציות תומכות ויכולות לנצל את זה, אפליקציות עיבוד ועריכה מאוד מאוד גדולות, והם הציגו, לדעתי הם שומרים כל מה שקשור למערכת הפעלה, דברים חדשים באמת שישתמשו ביכולות בזה, ביכולות ביכולות AI, אנחנו נראה רק בכנס המפתחים ב-WWDC, מה שהם כן רשמו כאן, זה על שתי אפליקציות חדש, שני עדכונים לאפליקציות קיימות שלהם, שזה ה-Final Cut Pro ו-Logic Pro. ה-Final Cut Pro, בואו ננסה ללמוד קצת על זה, הם הציגו את זה פחות או יותר, אבל זה משוג הדברים שבאמת אנחנו נצטרך לראות אנשים שמשתמשים בזה בפועל. ב-Final Cut Pro, כן, הרבה שימושיות שאמורות להיות לזה מין תוכנת עריכה קומפלט לוידאו מעולה, סבבה. הדבר העיקרי שהם תמכו פה, תומך למשל בדברים כמו מולטיקם, עריכת מולטיקם בכמה מצלמות, ולא רק זה, הם מוצאים אפליקציה חדשה, Funnel Cut Camera. Funnel Cut Camera גם יאפשר לכם להפעיל אותה על עד 4, אני חושב, עד 4 אייפונים או אייפדים אחרים, וממכשיר ראשי תוכלו לראות את כל המצלמות האלה ונהל אותם, כל אחת בנפרד, זום, פוקוס וכדומה, לערוך סוג של עריכה בזמן אמת, לעבור ביניהם, לנתב ביניהם, אבל גם האפליקציה הזאת תהיה סטנדלון, זאת אומרת, זה בעצם יש לנו אפליקציה צילום מקצועית לוידאו. וכמו שדורון רשם בטלגרם, למה אין אפליקציה כזאת לצילום? אני לא יודע, יש הרגשה שאם תהיה כזאת, היא יותר מתאימה לאייפון, כמכשיר צילום סטילס, מאשר האייפד, אז יציגו את זה כבר אולי ב-WWDC, יחד עם המערכת הפעלה הבאה, אולי זה חלק מהמערכת הפעלה הבאה, מסוג אפליקציה צבעות בלתי, אני לא יודע, וכמובן שיצא האייפון בספטמבר-אוקטובר, אז הוא באמת ידגישו עניין של מצלמת סטילס מקצועית. יכול להיות, כי אם ראינו עכשיו אפליקציה נפרדת לוידאו, אולי אני רואה כזאת גם לסטילס, אי אפשר לדעת. הם הציגו גם את הלוג'יק פרו חדש, לוג'יק פרו 2, אני לא מבין גדול באפליקציות של מוזיקה, אבל ממה שכן רשמתי, יש כלים וירטואליים, עד עכשיו היה דראמר, מין דראמר ב-AI כזה שיכול ללוות אתכם, עכשיו יש גם קיבורד, קלדת, קלידים, וגם גיטרה ב-AI, שאתם יכולים לתת לו ביטים והכל, והוא בעצם ייצור את המנגינה כדי לעזור לכם ביצירה שלכם. יש משהו שאם הבנתי אותו נכון ומדהים, אתם שמים טרק אחד של מוזיקה ויודע להפריד את זה לכמה כלים, גיטרה, בס, ווקל ופרקש שנראה לי, שזה מעולה. אם באמת אפשר לקחת כל יצירה מוזיקלית ולפרק אותה ככה, זה AI מטורף, אנחנו יודעים שאפשר לעשות דברים כאלה פחות או יותר, ככה בעצם מחדשים יצירות ישנות של הביטלס וכדומה, או לוקחים ווקלס מאוד ישן ומדביקים עליו דברים, האפשרות הזאת קיימת, ואם זה יגיע עכשיו גם ליכולת של האייפד פרו באפליקציה בזמן אמת, אז בכלל זה כמובן מדהים, וגם איזשהו פלאגין שמשלב יפה בין דיגיטלי, בין סאונד דיגיטלי לסאונד אנלוגי, שזה מאוד יפה. בכל מה שקשור לצילום ומצלמות, לא השתנה הרבה, זה עדיין מצלמת 12 מגה פיקסל, אבל הם הוסיפו פלאש, אני מתי שימצא את זה, הם שיפו פלאש שמאוד מאוד יעזור, במיוחד הם הדגישו את זה בצילום מסמכים. למה הם מדגישים את זה דווקא במכשיר שיכול לעלות כמעט $2,000 ולהפקות וידאו מקצועיות, איך אתם יכולים לצלם מסמכים? לא יודע, אולי את החשבונית שלקוח נתן לכם. אז כן, הטרוטון פלאש יודע לשלם כמה תמונות בבת אחת ולקחת את הבהירות ביניהם, ואז אין לכם בעצם צילום מסמך עם זה צ'ל מעצבן עליו, למרות שכל תוכנה היום יודעת לעשות קונטרסט ולהיפטר מזה, אבל בסדר, המצלמות עדיין 12 בפיקסל, עדיין יש לידר, 4 מיקרופונים, כמובן, גם פה המצלמה הקדמית הגיעה למרכז, ועדיין יש מקום לפנסיל, כאמור, זה לא פשוט במכשיר במיוחד כל כך דק, כנראה ההינדוס הפנימי שיש בו תוך המכשיר הוא מטורף, שמו את זה מלמעלה ומלמטה, כאילו משביב למצלמה, בכל מקרה זה מאוד מאוד יפה. ואז הם עברו לעבור לדבר על אביזרים. אז קודם כל, מקלדת Magic Keyboard חדשה, שהדברים העיקריים בה זה שהמקום לידיים והטרקפד כולו אלומיניום. אני לא יודע לגבי הצד החיצוני, אבל כל מה שאתם נוגעים בו במקלדת הוא אלומיניום. הוסיפו שורת פונקשן, שזה כמובן כולם חיכו לזה, יש פונקשן עם קיצורי דרך שמתאימים לאייפד, brightness, להפעיל את ה-state manager, כל הדברים האלה. אין כפתור יהודי ל-AI או לסירי, יש בערך לסירי אם רוצים את הכפתור של השינוי שפה משמו למטה, אבל אין כפתור יהודי ל-AI או סירי לצורך העניין, שחלק יגידו שזה מוזר. אבל המקלדת הזאת נהייתה יותר דקה, יותר, קצת יותר אסתטית, זה באמת אחלה מקלדת. היא אמנם עולה, ופה אני קפוץ למחירים שלה, עולה $300 ל-11 אינץ' ו-$350 ל-13 אינץ', אבל זה אחלה אחלה מקלדת, כנראה באמת מרגישה כמו מקלדת, לא יודע, של מקבוק 11 אינץ' שהיה פעם, אין סיבה שלא, וב-13 אינץ' זה מקלדת בגודל מלא לכל דבר. כן, יש גם אפל פנסיל חדש, שזה בערך הדבר הכי בטוח בכל אירוע שאפל שהייתי אי פעם, זה כנראה הדבר הכי בטוח שיכול להיות, כי זה היה בהזמנה, וכולם רמזו על זה פחות או יותר. אז כן, אז האפל פנסיל, הם קוראים לזה אפל פנסיל פרו, אפל פנסיל פרו, חדש לגמרי, כל השמועות הנכונות, יש לו אפשרות לעשות סקוויז, למעוך אותו, שמוסיף לנו את התפריט משני, אם אתם רוצים, זה כמו מקש ימני במקלדת, הדאבל טאפ עדיין קיים, דאבל טאפ נגיד לעבור בין כלי מהר, זה מאוד טוב, אבל לעשות סקוויז כדי לראות את כל הטבלת כלים שלכם, אז זה מאוד נחמד, יש גם מנוע הפטיק פידבק חדש, זאת אומרת שאתם עושים פעולות, אתם מרגע שתרגישו את הציור, את הגירוד או את התגובה והכל, אז גם המנוע הפטי אמור להיות מאוד מאוד נוח ביד, יש אחד הדברים המגניבים והיעילים למי שיוצר ככה, זה משהו שנקרא ברל רול. ברל רול זה אומר שאתם יכולים לשובב את הפנסל תוך כדי העבודה, והאובי נגיד של הכלי איתו אתם מציירים ישתנה בהתאם. המנכ״ל של פרוקריאט היה שם על הבמה הווירטואלית, דיבר על כל הדבר היפה הזה, איך הם משתמשים בזה, ההדגמות באמת מדהימות. אם ציור זה הקטע שלכם, או גם איור תלת ממדי וכל הדברים האלה, זה מדהים, מעולה, זה באמת נותן לזה כלים מטורפים, כמו שאתם לוקחים עיפרון כזה שהוא חד בצד אחד, וכהה בצד שני, ועושים מין גרפיקה יפה, זה מאוד מאוד יפה, זה בהחלט יפה, ויש גם תמיכה ב-Find My. זה תמיד טוב. האפל פנסיל פרו החדש לא יתמוך ב-M1, אבל, סליחה, הפוך. כן, לא, הוא לא תומך ב-M1, אבל כל האייפדים, הפנסילים הישנים עדיין יתמכו, והאייפד אייר קיבל תמיכה בהובר, כשזה דיברנו על זה גם של האפל פנסיל הרגיל. למעשה, אפל אומרת שכרגע יש לה בליינאפ, אפשר להסתכל, יש לה, אמור להיות לה רק שני פנסילים, כשהישן אולי עוד קיים. זאת אומרת, יש את האפל פנסיל פרו, ואפל פנסיל עם USB-C, שהוא מיועד נגיד לאייפד דור עשירי, או סתם כפתרון זול יותר אם אתם רוצים, הוא מגנטי אבל לא נטען מגנטית, מה שנקרא, אבל האפל פנסיל פרו לא יתמך באייפד אייר. שזה בסך הכל נחמד, הנה, כל הדברים האלה פה, אפל פנסיל פרו, יפה. בואו נדבר על מחירים של האייפד פרו, הנה יש פה מישהו שאל, הפנסיל פרו תומך ב אייפד פרו 3 רינץ, אייפד פרו 11 רינץ, אייפד אייר ואייפד אייר עם החדשים. זה הם כן תומכים. באייפד אייר הם כן, באייפד פרו הקודמים לא. זאת אומרת, זה רק לליין החדש של מוצרים בלבד, הפנסיל פרו. אז הפנסיל פרו עולה $129, הפנסיל הקודם עדיין עולה $99 לדעתי. לא, סליחה, $129, ויש את ה-USB-C ב-$79. זאת אומרת, לאפל יש כרגע 3 פנסילים למחירה. גם הראשון, 4, למה? בוא נעשה את זה בכלל מבולגן. ב-$99 יש גם את הדור הראשון, הראשון שמיועד רק לאייפדים ממש ישנים, דור 9, דור 8 ועלה. סך הכל 4 אייפדים, הנה מי שצופה בנו, כל הטבלה פה, תעזבו אותי, הנה כל הפיצרים וכל התאימות, כן, יופי, תודה אפל. מחירים של האייפד פרו. האייפד פרו, המחירים נשארו אותו דבר לדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, אני בדרך כלל טועה. $999 לאייפד פרו 11 אינץ' ו... $1,299 לאייפד פרו 13 אינץ'. אם ניקח את האייפד פרו 13 אינץ', בואו נעשה את הדבר החביב מאוד על ישראלים, שהוא לקחת את המוצר הכי יקר, ולשדרג אותו עוד ועוד ועוד ועוד. בואו נזמין את האייפד פרו 13 אינץ', כי בא לי על משהו שהוא באמת חוויה דומה למחשב. מעולה. ניקח אותו בשחור, כי אנחנו לא חיות. אם ניקח את האייפד 13 אינץ', אז כן, המחיר הבסיסי $1,299 ל-256 ג'יגאבייט, אבל 2 טראבייט מגיע ל-$2,299 ל-2 טראבייט. עכשיו, אם אתם רוצים את הנאנו טקסור גלאס, זה מוסיף, כמה זה מוסיף? זה מוסיף $100. $100 תוספת בשביל המסך מט המאוד יפה. וי-פיי, אותו מחיר סלולרי, זה עוד $200. $2,599, אבל את החריטה תקבלו חינם. אפל פנסיל פרו יעלה $129, הוא לא זמין להזמנה כרגע, והמדיק קיבורד $349. ככה שהמחיר המקסימלי אי פעם לאייפד יהיה משהו כמו $2,600, $2,730, כן, $3,080 לאייפד הכי יקר עם מקלדת ופנסיל, לא כולל האחריות ולא כולל טריידין. אבל אם נהיה צנועים ובוא נהיה כנים, אני מרכיב את המוצר שאני הייתי קונה לעצמי. אייפד 11 אינץ', $999, כן, הייתי קונה אותו באפור. הייתי ככל הנראה מסתפק ב-256 ג'יגאבייט באייפד, למרות שזה מכשיר המדיה שלי, אני לא רואה ממש ממש שאני צובר עליו הכל, אז בואו נשאיר אותו כ-256, אולי 512, 256 כנראה יספיק לי. הנאנו טקסטר גלאס מגיע רק עם המכשירים 1 טראבייט ו-2 טראבייט. מסוג הידיעות שאתם עוד מעט תראו שאנשים כותבים עליהם, אז כן, אז הנאנו טקסטר, המסך מט, לא זמין אם אתם רוצים את האייפד הזול ביותר. חבל, אני לא יודע למה, אולי בגלל שזה שווה יותר מ-$100, והם יכולים להרשות לעצמם לשים את זה ב-$100, רק אם אתם לוקחים את היקר יותר של העבר רווחיות גם ככה גבוהה. יכול להיות. אני מספיק לי וי-פיי, אני לא צריך סלולרי. אני לא צריך אינגרייבינג, וכן, אני כנראה הייתי קונה את הפנסיל פרו, כי שלי כבר מעוך ישן, ואני אמסור אותו לדור הבא יחד עם האייפד שלי, מי שיקבל את האייפד שלי, אז נגיד זה עוד 129 דולר, ואת הקיבורד כנראה שהייתי מעדיף לבדוק, ולנסות, ולראות אם היא דקה מספיק, כי כשבדקתי את המג'יק קיבורד הקודם, היא הוסיפה כל כך הרבה אובי לאייפד, שאני לא ראיתי מטרה לקנות אותה. זה אני אומר בכנות. אבל נגיד אם הייתי רוצה עכשיו לחדש את עצמי באייפד חדש הכל, ונושיף מע"מ, מיסים ותל"ח, 1,500 דולר לאייפד פרו 11 אינץ', שיתנהג כמו מקבוק אייר. האם זה טוב? האם זה רע? אני לא יודע, אתם תגידו לי. אבל זה בערך השוואה. אפילו אם נתעלם מהפנסיל, מדובר על 1,400 דולר, למכשיר שכנראה יהיה מאוד דומה לאייפד, למקבוק אייר, הדור הבא, שיעלה כנראה רק 1,000 דולר. מה אתם מקבלים פה בתמורה? מסך מגע ואפשרות ניידות של מכשיר מאוד דק וקל, שאתם יכולים להוציא אותו ולקרוא במיטה בנוח. שוב, זה עניין של תעדופים, אז כל אחד מה שהוא חושב לעצמו. זהו, אני חושב שזה מה שהיה לי להגיד בנושא הזה, אין לי הרבה יותר מדי מה להוסיף לזה, זה פרק כמור מאוד קצר, מאוד דחוס, זה קצר כבר 40 דקות, כמעט כמו האירוע עצמו. אני מאוד מודה למי שצפה בנו, אני מאוד מודה למי שצופה בנו, אתם מוזמנים לעשות, להגיב לי איזשהו משהו ביוטיוב או בפייסבוק, אני לא יודע אם בפייסבוק בכלל השידור הצליח, להצטרף לטלגרם שנמצא שם גם כן בתגובות ביוטיוב, אני אשמח לדעת שיש פה מישהו, אני מאוד אשמח לחזור ולעשות את התוכנית הזאת פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כשיש לי מה לדבר, לעלות אורחים, במידה שאני צריך לפתור את הבעיות הטכניות, ואני מאוד אשמח לשמוע מכם, מוזמנים להצטרף לאפלוג בטלגרם, נראה לי אם תחפשו פשוט א' פי למד וו ג' בטלגרם תמצאו, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, זה אני. זהו, אז אני הייתי עומר ניניו, אתם יכולים למצוא אותי בלינקדאין, שם אני גם מנהל את קהילת מקדמין ישראל, שזה העבודה שלי, בפייסבוק, בעמוד של אפלוג, ובכלל אתם מוזמנים להגיד שלום, טוויטר וכאלה, אני שטרודל עומר ניניו אם בא לכם. וזהו, אבל אני בעיקר אשמח לתמוקם בקבוצת הטלגרם, ואשמח אם תירשמו ליוטיוב. תודה רבה, עד כאן אפלוג 114 לשביעי למאי 2024, סיכום אירוע אייפדים. תודה שהייתם איתי.